ערב טוב, ברוכים הבאים, כתיבה טובה, חתימה טובה. ברוך השם, זכינו לעבור את ראש השנה. אנחנו פה במרכז שמיים, בשיעור קבלה משמיים בגובה העיניים. חברים היקרים, אסף סינואני חזר מחופשת גימלים, חופשת מחלה, ורועי פלג היקר שלנו חזר מאומן אומן ראש השנה, אומן אומן ראש. איך היה?
היה, את האמת אין הרבה מילים לתאר, כל מי שהתקשר ושאל אותי, אז אין מה להגיד, פשוט אור.
אור.
אור הולך ברחובות. אין מילה אחרת לתאר את זה.
ברוך השם, ברוך השם. תספר לנו קצת אחרי זה על ההרגש הזה.
אם אין לנו זמן, מקסימום לשבוע הבא.
יש לנו זמן לדבר על זה, ברוך השם.
ברוך השם.
טוב, אז היום באמת אנחנו נשתדל לדייק בזמנים. יש לנו מיד אחרינו הופעה מאוד טובה לפי החזרות שהיו פה, אז מומלץ לכם להישאר ולשמוע. טוב, אז היה לנו ככה כמה שיעורים חשובים. אני גבריאל אשר, מי שלא מכיר. עכשיו אמור להיות לכם ככה על מסך את הטלפון שלי ואת המייל שלי, ואני מזמין את כולכם להתקשר כמו ירדנה פה ולשלוח מייל, ממש בשמחה רבה, ודבר על הדברים שאנחנו לומדים בשיעור. אנחנו לומדים דברים עמוקים, ודברים האלה הם דברים שדורשים תנועה בנפש, ודורשים התבוננות ויכולת שינוי, ואנחנו מנסים לעזור אחד לשני. לדעתי, זה לא לדעתי, לדעת גדולי החסידות, כל הרעיון של עשה לך רב וקנה לך חבר, אז אני לא רב, אני מוכן להיות בקנה לך חבר. אז אם אתם רוצים, כרגע זה מבצע, זה לא תשלום, אני מוכן להיות חבר. יש לי פה את החברים שלי שזכיתי שהם גם חברים שלי.
ברוך השם.
ברוך השם. ואנחנו רוצים להתקדם רוחנית ביחד, אז מי שרוצה להיות איתנו במסע, מוזמן מאוד. עברנו את...
לא צריך
שלם
דמי חבר.
לא צריך, זה חבר בלי דמי חבר. ברוך השם. למדנו לקראת ראש השנה דברים מאוד חשובים. עשינו דרך של התבוננות, דיברנו על המלך המשפט, דיברנו על מדרגת הצדיק, איך להתקרב אל הצדיק, איך להתקרב לצדיק שבתוכי, איך להפך ולהיות צדיק. דיברנו על ההשפעה של הרצונות של הבן אדם וההשפעה של המעשים של הבן אדם. והיום אנחנו נמצאים בשלב קריטי של השנה. ראש השנה זה יום הדין, זה יום שבעצם אנחנו עומדים בו למשפט. לא משפט מאיים, לא לחשוב עכשיו כרגע איזה משהו כזה מהעולם הגשמי שאנחנו מכירים, שיש שופט רם וניסה שיושב על כיסא ואנחנו עומדים והוא ככה חוקר אותנו, אלא פשוט אנחנו עומדים מול האמת. חותמו של קדוש ברוך הוא זה האמת, ואנחנו עומדים מול האמת, ומול האמת לא נעים, כי האמת היא מאוד חד משמעית ואבסולוטית, ואנחנו לא תמיד עומדים על דרך האמת, וזה מושג מאוד רחב, אבל יותר חשוב שניגע בהיבט של עשרת ימי תשובה. אנחנו נמצאים בין ראש השנה ליום כיפור, אנחנו מדברים על עשרה ימים שבעצם ניתנת לנו אפשרות לעשות תשובה. ותשובה, הקונוטציה הראשונה שעולה לי שאני חושב על תשובה זה לראות דוס עם פאות, זה ישר לשמור שבת ולהקביל את הבן אדם. ותשובה היא מושג הרבה 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 יותר עמוק מזה, והיא מדברת פשוט לשוב לשורש שלנו. תורת הקבלה ועומק החסידות מסבירים לאדם שהדרך שהוא צריך לעשות בתשובה היא בעיקר דרך פנימית, היא דרך של לגלות את ההערה של בורא עולם בתוכו. למדתי אתמול עם אשתי מאמר ולמדנו ככה מכתב מאליהו, מסביר שם את הנקודה של השם השם שזה י' כ' ו' כ', ש... לא נקרא את זה אחרי זה, שזה גם פה כתוב בבעל הסולם. כל פנים זה להמשיך את האור העליון מהה' הראשונה של י' כ' ו' כ' להה' התחתונה, שזה המלכות, שזה העולם הזה, ולעשות את ההמשכה דרך הוו, הוו המחברת בין היוד-היי וווו וגם היי, אז הוו באמצע בין היי להיי זה המשכה. בעצם היוד שהייתה קטנה, למשוך אותה כלפי מטה ולהוריד את כל האורות האלה העליונים פה למטה, לחיים הפשוטים שלנו. ולפני שאנחנו מגיעים ליום כיפור, שבעצם יום כיפור זה החתימה, אנחנו מברכים אחד את השני, כתיבה וחתימה טובה, אז הכתיבה היא בראש השנה, והחתימה זה ביום כיפור. יש כמובן חותם בתוך חותם, יש לנו אותו שנה רבה, שזה עוד הזדמנות לתשובה, יש אפשרות להגיע ממש עד פסח שני, אומרים. אז ברוך השם, השם ידיו פתוחות לתשובה, כי היא מנחה פשוטה לקבל שווים, כמו שאנחנו קוראים בסליחות. אבל הזמן הזה, כמו שלמדנו כבר בשיעורים קודמים, זה זמן שורשי, זה זמן שיש לנו אפשרות לעשות קפיצת מדרגה רוחנית, יש התעוררות אמיתית, פנימית לבן אדם, ממש יכולת להתבונן על החיים מנקודת מבט אחרת לגמרי, פשוט לחזור לשורש. לחזור לשורש, לשורש של כולנו זה אותו שורש. נקרא לו האחד, נקרא לו האינסוף, נקרא לו הטוב המוחלט, נקרא לו השפע, נקרא לו עולם של נתינה, נקרא לו אינפיניטי, כל שם שתגדירו אותו, זה פשוט טוב. יש איזה שיר של אביתר בנאי שמאוד אהבתי שהוא שר, שהוא אומר, בפנים אני יודע שאני טוב גמור, אבא. ואני זוכר את עצמי מסתובב שנים מתחושה שאני מה זה לא טוב, אבל בפנים אני טוב גמור. אני זוכר את המחשבות התמימות בתור ילד, אני זוכר את עצמי מנסה לראות את העולם בנקודת מבט של טוב. ובגלל עצמי, בגלל החברה, בגלל הסיטואציות, פשוט זה נהיה לא רלוונטי לחשוב רק טוב על כל דבר. אז אתה מתחיל להיות כחושים, אתה נהיה גס רוח, אתה נהיה רחוק מעצמך. וזו מציאות מצד אחד קשה, מצד שני זו מציאות נפלאה, כי יתרון האור הוא מן החושך. כל הגילוי של העולם זה גילוי של אלם. צריך לגלות את האור דווקא במקום של חושך. אז הקדוש ברוך הוא מוליד אותנו מתוך אור, זורק אותנו לחושך, ומחכה שנחזור, אנחנו בעצמנו. ואין דבר יותר מתוק מזה שההתעוררות באה מאיתנו, שאנחנו אומרים, אנחנו רוצים משהו יותר טוב בחיים שלנו. אנחנו רוצים להיות נקודה גבוהה יותר מהמקום שבו אני נמצא. וכשאני מדבר על גבוהה, על פי חוכמת הקבלה, זה להיות פשוט במציאות שהיא לא מציאות של רק קבלה עצמית, אלא גם קצת נתינה, גם קצת לתת ללא תנאים. זה אהבה ללא תנאים, חיבוק, יחס חם וכולי. אז הנקודה שאני רוצה לגעת בה בשיעור הזה, זה נקודה משנת חיים. שפשוט להוריד את כל החוכמה לרגעים הכי פשוטים של החיים. כי כתוב שלמצוא את גדלותו של הבורא עולם, זה למצוא אותו בדיוק בנקודת הענווה, בענוונותו, ענוונתנותו. אז החיפוש הזה של האור הזה, האור המופשט הזה, אנחנו מדברים על אור אינסוף, אנחנו מדברים על שפע רוחני, אבל איפה הוא נמצא בחיים? איך אני יכול להתחבר לנקודה שבה בעצם אין זכר, נקבה, דתי, חילוני, מזרחי, אשכנזי, וכל הפילוגים שאנחנו מחפשים. איפה נמצא האור הזה בחיים שלנו?
אני ראיתי אותו באומן.
פשוט זה ככה. נהדר, שעוד צריך להמשיך אותו לחיים שלנו. יש לנו עניין גדול עם החורבנות של בית המקדש, אנחנו כל הזמן מזכירים את זה, מזכירים את זה בתפילות, מזכירים את זה בתעניות, כל דבר, אפילו עכשיו צום גדליה, זה גם כן קשור, הכל קשור. מה הקטע? בסדר, היה בית, נחרב, יופי. לא יופי. אם היינו מבינים מה זה בכלל, הייתי מכניס את המילה יופי באותה נשימה, אבל בית. אז מסבירים חזה שזה ממש לא רק בית, זה בית שהוא באמת החיבור בין הרוחני לגשמי. זאת הייתה מציאות נפלאה, מציאות של אור, משפע אחד לשני כל הזמן, גם בן אדם חטא, היה לו את האפשרות לחזור בתשובה בו ביום עם כפרת עוונות וקורבנות, קורבן, זה לשון התקרבות, היה הרבה יותר קל לעשות תנועה רוחנית. וברגע שנחרב המקדש, כמו שהוא נחרב בחוץ, הוא נחרב גם בתוך האדם בפנים. זאת אומרת, היכולת שלנו להתחבר לרוחניות נהייתה הרבה יותר קשה. ועל מה נחרב המקדש? אז הראשון נחרב על גילוי עריות, שפיכות דמים ועבודה זרה. והשני נחרב על שנאת חינם. שבעצם לעומקם של דברים, מי שלומד מבין שבסופו של דבר זה אותו דבר, רק שזה היבטים שונים של אותו דבר. אבל אני רוצה להתייחס רגע לדבר הזה שנקרא שנאת חינם. למה שנאה זה חינם? הרי אין חינם בעולם הזה. אז מה בכל זאת זה שנאת חינם? כי זה לא שייך למציאות. זה כמו שזה לא שייך שיהיה דבר חינם בעולם הזה, כי אין דבר חינם. תמיד רוצים שאתה תקבל, תיתן משהו תמורת הדבר. ככה גם דבר של שנאה, זה לא שייך למציאות שלנו. השור של המציאות שלנו זה אהבה. זה אהבה ללא תנאים, זה השפעה, אנחנו חיים באהבה. מה שמחזיק אותנו בכלל, המציאות של החיים שלנו, זה אהבת הבורא, השפעה שמחזיקה אותנו חיים. וזה ממש גילוי של מידת הרחמים בעולם הזה. והשנאת חינם, זה היה פשוט שלא כיבדו אחד את השני. ועל זה נחרב בית המקדש. בגלל שלא היה כבוד הדדי אחד בין השני, היה מצב שנחרב בית המקדש. וכך ממש נאמר שחורבן היה עוד לפני שהרסו את האבנים ושרפו את ההיכל, אלא היה חורבן עוד לפני כן בפנימיות של האנשים. והמדרשים מספרים לנו שאם אנחנו לא נעשה את התנועה הפנימית הזאת, התנועה שחזרה לשורש שלנו, אז בורא עולם יעמיד לנו מלך כהמן. מה זה מלך כהמן? מה רצה המן? להשמיד ולהרוג ולאבד ביום אחד. הוא שללם לבוז. ולחשוב שהוא חשב את זה לפני המון זמן, לעשות כזה מהלך של להשמיד את כל היהודים ביום אחד. קראתי אתמול בתנא דבי אליהו, שאליהו הנביא מספר למה בעצם אנחנו צריכים להודות על זה שהקדוש ברוך הוא פיזר אותנו בתפוצות. כי כשפיזרו אותנו בתפוצות, מילא היית משמיד יהודים פה, תמיד היו פה יהודים, תמיד פה יש יהודים, ואי אפשר להשמיד אותנו לגמרי. אבל היום שאנחנו, אחוז ניכר שלנו מקובץ פה, אפשר לעשות מכה. ואותו המן מלובש היום בהמניג'אד, זה אותו דבר, זה אותו שורש דרך אגב, שם לא אומרים א', אומרים ה', א', ח', אחמניג'אד, הם אומרים המניג'אד, זה ממש ככה השם שלו, כמו הרב שלו, המנאי, זה שני המנים, ובאמת אנחנו חיים במציאות מאוד מוזרה, מציאות של על פניו לא ברור מה הוא רוצה מאיתנו. מלא פלסטינאים, אפשר להבין אותם, האדמות, לקחתם לנו, בזזתם לנו, נניח. בסדר? ערבים בתוך המדינה בסדר, לבנונים נניח, ירדנים נניח. מה אתה, שליט פרסי, יושב על מאגרי נפט אדירים, יכול להיות מעשירי תבל, המדינה שלך יכולה להיות בסגסוג ושפע גשמי שלא יתואר, ובמקום זה הם חיים רוב אוכלוסייה בעוני, ויש שם מכה של זנות קשה מאוד, ולמה? כי כל המשאבים וכל האנרגיה של המדינה מושתתת על כלי מלחמה. אנחנו צריכים לייצר כלי מלחמה, וצריך להשמיד את האויב הציוני. טוב, אנחנו עומדים בחוכמת הקבלה שאין כזה דבר מציאות חיצונית. זה הכל פנימי. כל מה שבן אדם חווה בחייו, זה בעצם הקרנה מהפנימיות שלו. אם יש איזה משהו לא טוב שהוא רואה בחוץ, על אותו משקל של הפוסל במומו פוסל, צריך לדעת שמה שאתה רואה בחוץ כרגע ולא מצליח להם בעיניך, זה משהו שהוא בך. אז צריך לעבוד. וכשאני מסתכל על השליטון הקטנטון הזה, זה לא מצליח להם בעיניי, ואני בטוח שזה לא מצליח להם בעיני כל היהודים שיושבים בארץ ישראל, וגם הערבים שיושבים פה, כי אם טיפול פה צצה לו עלינו, אז גם הם יהיו בתוך המרק הזה. ועל פניו אנחנו נמצאים בזמן כל כך טוב, כל כך שיכול להיות פריצה כלכלית, יש איחוד אירופאי, יש איחוד בארצות הברית, יש שלום בין מדיניות, יש תקשורת, יש הכל למען סגסוג, יש לך את כל הכסף בתור שליט איראני. בוא, תחליט שאתה נהיה שליט על כל ממלכת ערב, ואתה מפריש כסף לכולם, והכלכלה מסגשגת, וכל ארצות ערב יוצאת מהעוני, ותפסיק לחיות כמו ערבים, תחיו כמו ערבים נאורים. אך כתוב במדרש שבעצם מלחמת גוג ומגוג זאת תהיה המלחמה, שמלך פרסי יתחבר עם מלך ערבי, מתחבר עם מלך אדום, וכולם ירצו את ירושלים. הם ילחמו מול אדום, ואז אחרי זה כולם ילחמו על ירושלים. טוב, אני לא רוצה להתעסק בזה, כי אנחנו לא באים פה לדבר על נבואות זעם, ולא באים להפחיד. אנחנו פשוט מתבוננים על המציאות. מה אתה רוצה מאיתנו? 1,500 קילומטר, תחי את החיים שלך, חייב אתן לחיות, תן לחיות לחיות, שחרר אותן. מה לנו ולא? אז אנחנו צריכים לעשות בזה התבוננות חשובה מאוד. היא כתוב שאין אדם או שר בארץ שלא אומר משהו שלא נאמר בשמיים. זאת אומרת, הדיבור שלו כנגדנו, יש כזה דיבור בקטרג עלינו בשמיים. כי יש, זה עולם מקביל. עולם האמת, עולם הנצחי, עולם מקביל לעולם הזה. וכל מה שקורה פה בעולם הזה, יש פה עולם, העולם הרוחני. אז מה העולם הרוחני בא להגיד לנו? אז יש נקודה אחת שהיא נקודה שחשוב שנבין, זה בעצם אומר לנו, אתם יהודים. אתם, יש לכם זכות על הארץ הזאת. אתם אומרים שיש לכם זכות, מאיפה הזכות? מהתורה. טוב, בתורה גם כתוב הרבה דברים שצריך לעשות, אתם לא עושים. אתם חיים בדיוק כמו כל רחוב אחר, ואני ברוך השם הייתי בהרבה מקומות בעולם, וזה נראה אותו דבר. רחוב באמסטרדם נראה כמו שנקין, וניו יורק נראה אותו דבר, אולי קצת בעניינים שונים, אולי הסאבווי מתחת נשמע קצת אחרת, אבל זה אותו דבר. אותם ביגוד, אותו הליכה, אותם רעיונות, אותם שאיפות, אותם רגשות, אותם אופרות סבון, אותם פרסומות, הכל אותו דבר. אז אם הכל אותו דבר, אז הם שואלים אותנו, מה הזכות שלכם להיות פה? טוב, זו שאלה בפני עצמה, וזה גם לא הפואנטה של השיעור. הפואנטה של השיעור זה בעצם, אני רוצה לתקן עכשיו איתכם, בתוכנו, את המציאות הזאת של החורבן. של החורבן של בית המקדש. כי החורבן של בית המקדש הגיע בשנאת חינם, ואנחנו צריכים להגיע לנקודה של אהבה. זה לא אהבת חינם, כי אהבה היא לא, היא כל מה שיש, זה כולה טוב והשפע. אז היא לא סתם, היא לא חינם. חינם זה דבר שאין לו, הוא לא תופס. אהבה זה דבר חזק מאוד. אז איך אנחנו מגיעים לנקודה הזאת, ואיפה אנחנו מוצאים את הנקודה הזאת? אני רק אגיד פסוק שיש בפרשה הזאת, ונחבר את זה גם לפרשה. כתוב בפרשה, ואנוכי אסתיר אסתיר פניי ביום ההוא על כל הרעה אשר עשה, כי פניי אל אלוהים אחרים. כשאנחנו חושבים מציאות שהיא רחוקה מרוחניות, אנחנו בעצם נמצאים בהסתר אסתיר פניי. לא הסתר אחד, הסתר כפול. מסביר בעל הסולם את זה בכתבים שלו, שהסתר אחד זה הסתר שבעצם יש פה מציאות שאני מכיר שיש בורא עולם, אבל אני לא בטוח שכל הנהגה שלו זה הנהגה טובה. פעם הוא טוב, פעם הוא לא טוב. כשיש מינוס בבנק, לא טוב לי וכולי. ויש הנהגה בכלל שאני לא... מי מכיר שיש בורא עולם? מאיפה אני יודע? תוכיח לי. בסדר? אז הוא נוכח אסתר סיר פניי, זו המציאות הזאת ש... וואלה, אני מאמין במדע, מאמין בפרופסורים, עד שלא תוכיח לי שחור אגבי עיתון, אני לא מאמין. טוב, זו מציאות. אנחנו צריכים להתמודד איתה, כי יש גילוי במציאות, וזה השם עשה את זה, וזה כך צריך להיות, זה חלק מהשלמות, שיש אנשים מאמינים, יש אנשים שלא מאמינים, כולם זה אחד, כולם זה שלמות, צריך לאהוב את כולם. אוקיי, יופי. אז כל זה דברים גדולים. פרק, כמה כבר יוצא לי להתמודד עם מישהו שהדעות שלי רחוקות ממנו, עם באדם שחיית החיים שלו באופן רגיל, עם איזו התקלות מיוחדת ברכבת, או באוטובוס, או זה משהו, נשאלת איזו שאלה מיוחדת, או לא שאלתי, אני התרסתי איזו שאלה, אז אני לא מגיעים לדיונים האלה בכלל, כל אחד חיית החיים שלו, חוזרים הביתה, רואים טלוויזיה, יוצאים, שותים בירה, כל אחד בחיים שלו, וזהו. אז איפה בורא עולם בסרט? איפה הנקודה שבה אני יכול להכניס אור אינסופי לכל המציאות הסופית הזאת של החיים שלנו? אז אני רוצה לקחת אתכם לנקודה שבאמת, על פי חוכמת הקבלה, יכולה לתקן את כל המציאות, וממש במהלך פנימי עמוק, להעלים את האויב הזה, האיראני, להעלים את הצרות הקשות שיש בעם ישראל, ולפתוח צוהר ודלת לחיים חדשים באמת. אני לא הולך לעשות פה משנה סדורה ולהראות לכם איך זה הולך להיות בדיאגרמות וזה, אני פשוט הולך לדבר על החיים שלנו. כי הנקודה הזאת נקראת הנקודת המפתח לאור אינסוף. בנקודה פשוטה מאוד, שזה אני כאילו עושה לכם הנחה, 20, הקדמה 20 דקות, פתאום חשבו שאני הולך לגדות לכם עכשיו, וואו, איזה משפט, שם השם, תצרפו אותו באותיות, תתלו את זה בבית וזה יקרה. זה כל כך פשוט, שזה מפחיד שזה כל כך פשוט. עד כדי כך. ונדבר על זה עכשיו. החיים שלנו הם חיים כאלה הישגיים. אנחנו כל הזמן מנצרים לעצמנו מטרות, ואנחנו רצים אחרי המטרות שלנו. גם אם זה להכין קפה בבוקר, זה גם סוג של מטרה. תקתק אותו לפני שאני יוצא עם הילדים ומכין וזה. הכל כזה מדבר לדבר, כן? וכל כך דחוס. הזמן כל כך דחוס. אני מרגיש שאני לא מספיק כלום, ויש לי, אני מתחיל כל יום עם 20 משימות, גומר 4 ואומר, נו, עזרת השם, מחר נצליח יותר. ככה זה כל יום. אני לא סובל מזה כבר, כי אני הבנתי שאני עושה ככל יכולתי, וברוך השם גם זה יש ברכה. אבל אני כל הזמן באטרף, כל הזמן בלחץ. אם יש בלטמים, כל מיני כאלה דברים מיוחדים, קח את הילדים, הילדה בוכה, יש לה חום, יש לה זה, בכלל, כל היום נהיה סלט. אתה בונה את היום ואין יום. עכשיו, אנחנו מתמודדים עם הרגשות. כל הזמן העולם הפנימי שלנו הוא מלא רעש. יש לנו... קוראים לזה בעולם המוזיקה, זה רעש לבן. זה כמו הרעש, זאת אומרת, שמתקים את הטלוויזיה של פעם עם השלג, זה צ'ש, כזה, זה רעש לבן. יש כל הזמן רעש לבן ברקע, כל הזמן מטשטשת כזאת. אתה לא יודע בכלל מה קורה, מי נגיד, אתה מנסה לייצר את המחשבות, לעשות איזה משהו אחד, פתאום משהו מסיץ אותך, אין סדר, נכנס טלפון, SMS, מייל, פייסבוק, קופצים עליך, אין שקט, אין. אנשים נוסעים, צריכים לנסוע למדבר, לזה שבוע לנוח, כדי שיהיה להם שקט. טוב, זה גם דבר גדול מאוד, שקט, בוננות, אבל גם זה אני לא מדבר. אני מדבר על התקשורת בין אנשים. זה בעצם יותר נכון, תקשורת בין נשמות. כשאנחנו מדברים על התורה, כתוב, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. ברא מלשון בריאה. ולפי חוכמת הקבלה אנחנו יודעים שיש לנו חמש עולמות. עולם קדמון, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. משמע שהתורה היא רק מתחילה מעולם הבריאה. בעולם הבריאה יש לנו אותיות, יש לנו מילים, יש לנו תיבות. יש לנו מציאות שהוגשמה להיות משהו שאנחנו יכולים לקרוא אותו, ללמוד אותו. מסבירים בחוכמת הקבלה שהדף הלבן, הדף שעומד מתחת לאותיות, הוא האור אינסוף. והאותיות השחורות הם הכלים שבה אנחנו, במציאות של הכלים, יכולים ללמוד עד כדי להגיע למציאות של הדף הלבן. זאת אומרת, אנחנו לומדים אותיות שחורות כדי להגיע להכרה של הדף הלבן בכלל. אז זה מה שהסביר חוכמת הקבלה, וזה בעצם לעלות מעולם הבריאה לעולם האצילות, ששם אין, זה הכל אחדות, זה הכל שפע, זה הכל טוב, אין שם כלים, אין שם אותיות, אי אפשר להגשים שום דבר. אוקיי, זה דבר אחד. כתוב שקדוש ברוך הוא ברא את האדם, ונפח בו, נקרא את זה מהפסוק שזה הכי יפה לקרוא, ויצר השם, ויצר אדוני את ה... ויצר אדוני אלוהים את האדם, אפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים, ויהיה אדם לנפש חיה. כותב התרגום, תרגום אונקולוס, הוא כותב את זה בארמית, זה תרגום מילה במילה, הוא אומר, האדם לנפש חיה, באדם לרוח ממללה. ממללה מלשון מילים. שהנפש החיה שבאדם היא מילים. אז גם העולם הבריאה, וגם המציאות הזאת של הבריאה במילים, זה בעצם החיות שיש באדם. כל מה שמייצר בנו את המדרגה הזאת שנקראת אדם, זה המדבר. כי יש לנו דומם, צומח, חי ומדבר. זה אנחנו. אנחנו יכולים לדבר את החיים שלנו. תקשר, להתחבר, או לא. יופי. אז זה בעולם הבריאה. אבל אנחנו בחוכמת הקבלה בכלל, וזה פוינטה שנפלה לי ולאשתי היום ככה מה, תוך כדי באוטו, שכל הלימוד שלנו בכלל מעולם האצילות. כל הלימוד שאנחנו לומדים, ההנהגה של הרב שלנו, ההנהגה של כל האנשים שברוך השם, הספרים, בעל הסולם, זה הכל מהמדרגה הגבוהה ביותר שאפשר לדבר לבן אדם. מפה. דיברתי השבוע שעבר על זה שאין בחירה. מה זאת אומרת אין בחירה? ברור שיש בחירה. בעולם שלנו הכל בחירות. רוצה קפה, לא רוצה קפה. אנחנו מדברים מעולם הצילות, מהזווית ראייה של הבורא עולם אין בחירה. עכשיו אני רוצה להכניס את בורא עולם לחיים פה, כי זה תכלית חיי האדם, הוא לדווקא בו. אני צריך להוריד מההי העליונה שזה בעולם הבינה, שזה נמצא שם, למעלה, להוריד את זה פה, לתוך החיים שלי. בעולם הבריאה זה ספירת בינה. אני רוצה להוריד את האור הזה עד לעולם העשייה, עד לכאן, לחיים, לתכלס, ליום יום. איפה זה נמצא? האור אין סוף בחיים, בתשטשת, ברעש, ברעש הלבן, במלא משימות. איפה? איפה נשאר בורא עולם? במיילים שאני קורא, בסנדוויץ', כמובן שבהכל, אבל בהרגש אני בכלל לא מרגיש אותו. אנוכי אסתר אסתיר פניי. לא נראה לי שהוא נמצא ביום יום. קשה מאוד לראות אותו. אלא בשעת צרה. פתאום העולם עומד מלכת. כן, מכירים את זה? או בחזכי לאיזו בשורה גדולה ששומעים לא עלינו. אני זוכר את הרגע הזה שהודיעו שרבין נרצח. כאילו, המדינה נדמה. זה היה איזה שבוע ששוק טוטלי, אז אתה יכול לספור את הדקות. או לא, כל אירוע קשה, טראומטי, מה? גלעד שליט, דוגמה קלאסית. גלעד, אתה אומרת את זה וכל יקצוע מורת. גלעד שליט, איזה דבר זה?
כאילו אין זמן.
מעל הזמן, בדיוק, מעל הזמן. המציאות הזאת, פתאום שהחיבור, הרגשות של עם ישראל, כל הלבבות התחברו לאהוב את הבחור הזה. לא משנה בכלל מה הוא, חילוני, דתי, אשכנזי, מה פולמד, מה העדפות שלו, איזה מין הוא אוהב, זה לא מעניין אותנו בכלל. אנחנו אוהבים אותו אהבה פשוטה, רוצים בהצלתו, רוצים ביציאתו, כמעט בכל מחיר. והקולות היו מאוד רגשיים ולבביים, ועם ישראל פשוט גילה נקודה של אחדות. ברגע הזה, זה היה מופלא. טוב, אז נו, למה? אני לא צריך לחכות לגלעד שליט ולא לרצח ראש ממשלה אחר, לא עלינו. אנחנו רוצים את זה בחיי היום-יום שלנו. אז כמו שכתוב, שאיפה אנחנו רואים את הגדולה של בורא עולם? דווקא בענווה שלו, במקום הכי מוסתר. אז איפה זה נמצא? זה נמצא במקום שהוא מעל המילים. הוא נמצא במקום של הפשוט להיות ביחד, להרגיש טוב. לא צריך לדבר, לא צריך להוציא כל הזמן מילים או צפצופים. אנחנו צריכים להיות במקום שקט, רגוע, עם כל הבריאה כולה. עכשיו, זה לא מדיטטיבי. אני אקח אתכם לדוגמאות בחיים, כי רק על פי דוגמאות אפשר ללמוד ולהבין את זה. אני מסתכל על אשתי, אני רואה אותה עם הילד הקטן שלנו, הוא בדיוק עובר תקופה של שיניים וכל מיני כאלה. הוא יכול, פתאום משום מקום, בלגן, משתולל, זורק את האוכל, עושה זה, מתלכלך, הכל. היום הבת שלי חזרה מהגן, הבאנו לה מה לאכול. מה היא עשתה מהפיטה? לא צריכתי לראות כבר איפה, מה נשאר מהפיטה, סלט פה על הרצפה, וצ'יפס פה, וזה הכל מפוזר. כמובן שזה מעורר, אבל יש איזה רגש אהבה בלתי אמצעי לילדה. יש איזה ממש נקודה פנימית שהאימא מקבלת את הילד ככה, איכשהו, ובמקום הזה שהילד זורק ומלכלך ועושה רעש ולא משנה מה הוא עושה, יש שם אהבה פשוטה שהיא מעל המילים, יש שם הכל. הילד מרגיש חום, הילד מרגיש ביטחון, אהבה, הוא מרגיש שיכול לעשות הכל לאימא, ואימא תמיד תעזור ותסדר ותהיה איתו, הוא מרגיש שלא יעזבו אותו, זה כזה מרגש. אם היה לנו את העיניים לראות מה זה אמא מניקה ילד, כמה רגש יש שם בדבר הזה, איזה אור של חיות יש שם, זה הרבה מעבר למילים. אחרי זה שהוא יגדל, יש באיזה, המילים מפרידות בין הילד לאמא. במקום הזה של החיבור, זאת חלק ממנה, זה רק יצא משם. אז הנקודות האלה הן נמצאות למשך כל החיים. אנחנו צריכים למצוא את הנקודות האלה. דוגמה, הרב שלנו סיפר, שאימא שלו התאשפזה בבית לוינשטיין, עברה אירוע מוחי, הוא היה צריך לסעוד אותה. והיא לא יכלה לדבר, והקשיים וצרכים וכו'. אז הוא קודם שאל אותה, אם את בסדר, אם את בסדר, אם את בסדר? אמרה לו, כן בסדר, כן בסדר, כן בסדר. עד שיום אחד היא אמרה לו, כן בסדר, אבל תגיד בבקשה לאחים והאחיות, שלא ידברו אלינו כי אנחנו מטומטמים. אני לא מטומטמת. אני זוכרת מי אתה, אני זוכרת מי המשפחה, אני יודעת בדיוק מה קרה לי. אז אני לא יכולה לדבר כרגע. אז אני לא שולטת כל כך על הצרכים. אבל אני לא מטומטמת. שם, במקום הזה, ברגש, אנחנו יכולים להעביר המון, הרבה יותר מסרים. יש מילולי, יש תקשורת לא מילולית, ויש תקשורת של נשמות. ששם אנחנו פשוט אחד, אין חציצה, אין שמה יהודי, מזרחי, ערבי, אין, יש שם פשוט אהבה פשוטה, צריך להגיע למקומות האלה. עכשיו, איפה זה נמצא? במקומות שזה הכי לא נראה לך רלוונטי. אני זוכר את עצמי בתור נער, הייתי הוועד של הבניין, כן? הייתי יורד אוסף ועד, תמיד יש לה סקנה, אתה נכנס אליה הביתה, יש לה הוגיות וזה, מתחיל לדבר איתך על הנכדים, שמה יש לנו בראש? זה נחמד, אני יכול להיות איתה, אבל יש לי דברים הרבה יותר חשובים לעשות. תמיד יש לי דברים הרבה יותר חשובים לעשות. רגע, וזה, 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 שלחתי ואני צריך לסוף, יש לי תפילת מנחה. פתאום עוצר אותך איזה זקן, זקן תרחן כזה ברחוב כזה, מתחיל לדבר איתך, וספר, אתה לא מבין בך מה הוא אומר. יש פה גם איזה אחד כזה שמסתובב פה. כי אתה אומר, ברגע הזה אתה פשוט אתה מרגיש שאתה עושה משהו טוב, אתה מבין שזה חסד, אתה יודע שזה משהו שהוא אהבה פשוטה, אבל הראש לא נמצא שם. הראש אומר, נו, שזה ייגמר, נו, נו, אני רוצה ללכת מפה, יש לי משהו אחר יותר טוב לעשות. וזה הסוד. אין משהו יותר חשוב. אין. תהיה, פשוט תהיה בהוויה, תהיה לנוכח המציאות, תחיה אותה. מי זה הזקן התרחן הזה? או הזקנה המוזרה שצריך להעביר אותה את הכביש והיא בדרך עוברת ונופל להסל וצריך לעשות את הפוכים וזה חוזרת, יש שכחה משהו במקולת ואתה אומר, בוא נה, כולה רציתי לקחת אותה מפה לפה, זה יכול לקחת דקה, זה לוקחתי בחצי שעה אני פה איתה. בחצי שעה הזו אנחנו קנינו נצח. אני אומר לכם את זה ואני כולי בצממות, אני ממש מתרגש.
גם אני.
כי אנחנו לא מצליחים לתפוס את המציאות של הנצח, הכל נראה לנו בטור. הכל נראה לנו, יש זמן, יש זמן, יש מה לעשות, יש תפקידים, יש משימות, יש זה. והקדוש ברוך הוא רוצה לתת לנו ברקס. וזה הרבה יותר נעים לקבל ברקס מאישה סקנה, מאיזה מחלה בבית חולים, כמו שרואי עבר לא מזמן. בום, נעצרו לו החיים, 3 שבועות, רואים אינפוזיות. זה נכון?
הלוואי 3 שבועות.
הלוואי 3 שבועות. לא, שנה. לא, זה חצי שנה, הפעם האחרונה, הסיבוב האחרון. אז לא צריך להגיע למצב שתוקעים לנו ברקס כזה שהוא סבל פיזי. אנחנו פשוט יכולים למצוא את הנקודות נצח בחיים, פשוט לעשות סוויץ' בראש ולהגיד מה חשוב? מה חשוב? מה חשוב? חשוב שישי תרגיש שאני נוכח. רואי ידבר היום על בעיות זוגיות, אבל כמה בעיות זוגיות אנחנו מכירים? דיברתי עם מישהי שבוע שעבר. בעלה לא חי בבית בכלל. הם נשואים. הם נשואים כבר 12 שנה, והוא מרוויח ים בכסף, יש לו חברת סטארט-אפ, היא חיה בווילה, יש לה הכל, רכב, זה, לילדים, תכשיטים, הכל, טיסות לחול, הכל. אבל אין לה בעל. אז היא מתלוננת, היא אומרת לו, שמע, מלא אני, יש לי אותך פעם בשנה, נוסעים לחול, מה עם הילדים? תתייחס לילדים. מה אתה עובד 14 שעות ביום? אין לי בעל, אתה קולט? אין פה אבא. הוא אומר לה, מה התשובה? יש לך הכל, יש לך פרנסה, יש לך זה, לא חסר לך, כל החברות שלך מקנות בך. כאילו התשובה לוגית היא מאוד, לא, נכון? זה כאילו, מישהו, אפשר להשתכנע במה שהוא אומר. אפשר, אתה יודע מה אתה, אבל בשביל מה באנו לפה? בשביל מה התחתנו? בשביל מה אתה אבא? בשביל שתהיה להם פלייסטיישן? שתריץ אותם עוד, לא יודע מה? למה? אני רוצה אותך. שלפה לו את הגט. שלפה לו את הגט, מה הוא עשה? התקפל כמו ילד, התחיל לבכות, להיאבב. איפה נעשה את החגים, איפה נהיה הילדים, איפה נהיה המשפחה שלי, אני רוצה שנהיה ביחד. פתאום הוא מצא את הזמן בעבודה, פתאום הוא חזר 8 שעות, פתאום התחיל לחיות חיים נורמליים. מה, היית צריך את הגט כדי להתעורר? אתה לא מצליח לשמוע את הזעקה הפנימית? בעיקר עם נשים, נשים צריכות את היחס. אנחנו קודם נסים למצוא את התכלית, מה היא רוצה, איזה יצא היא רוצה שאני אתן לה, היא לא רוצה, אם חשוב יצא, היא רוצה שתהיה איתה. רק תקשיב לה, תרגיש אותה. בעזרת השם בקרוב אנחנו נעשה פה סדרת זוגיות והיכרויות, אנחנו נלמד איך להכיר, איך למצוא בן זוג ואיך לחפש בן זוג, בעזרת השם גם איך לחיות בתוך זוגיות, אז זה לעתיד לבוא. הזוגיות זה קלאסי, אבל זה נמצא בכל רבדים של החיים, וזה דווקא נמצא במקומות שנראה לנו הכי לא רלוונטי. האנשים הכי מוזרים שנכנסים לנו לחיים הם הנצח, הם. לא אנשים שקל לי איתם וקשקוש איתם ואני יוצא עם החברים, הם מדברים שעתיים על כלום. לא, אתה פתאום מגיע למישהי, היא מדברת, אתה לא מבין מה היא אומרת, אבל אתה איתה. וזה נצח. זאת, המתיקות הזאת, שם נמצא בורא עולם. שם. באור הזה. בנקודה שאתה אומר, אין דבר יותר חשוב בעולם, אלא הנשמה שיושבת פה מולי. יש פה נשמה, היא לא פחות טובה משלי, היא לא יותר טובה משלי, היא בדיוק כמו שלי, ויותר מזה, היא חלק ממני. אנחנו אחד, אחד פשוט. דע כי טרם שנצאו הנצלים ונבראו הנבראים היה אור עליון פשוט, ממלא כל המציאות. אור אין סוף זה בלי סופים, בלי מחיצות. מתי אני יכול לגלות שאין לי סוף עם הזקנה הזאת? סוף סוף שאני יושב איתה פעם בשנה, שאני לוקח ועד בית ואני מקשיב לה, ואני איתה, אני יודע בתוך תוכי שהרגע הזה נתן לה אור לחצי שנה. הרגע הזה שפתאום היה מישהו שהתייחס אליה, כי הנכדים כבר לא באים, והדודה כבר לא זה, וזאת היא נפטרה, והילדים לא בחול, וזה... אף אחד לא מתייחס אליה, אף אחד לא יושב לשמוע את השטויות שלה. אבל זה לא שטויות, כי זה מה שיש לה בנשמה. אתם מכירים את זה שאתם באים להורים ופתאום אתם צריכים ללכת וההורים פתאום מוצאים איזה משהו חדש שהם רוצים לדבר עליו, מוצאים לכם איזה בגד ללבוש חדש, קניתי לך, בוא תראה, או איזה פרי חדש, בוא אני חייבת להכין לך את האוכל הזה, תראה איזה מה זה טעים יצא לי, אבל אני צריכה ללכת, אמרתי לך שאני בא לפה שעתיים, ואני הולך. היא רוצה אותך, היא רוצה את היחס, זה מה שאמא מחפשת, וזה מה שאבא מחפש, וזה מה שילדים רוצים מאיתנו, וזה מה שהעובד שלנו רוצה, וזה מה שהחבר שלנו רוצה, וזה מה שגם הרב שלנו רוצה, וזה מה שבורא עולם רוצה. שפשוט נהיה, נרגיש אחד את השני בפשטות מעל המילים, מעל הבריאה, נגיע לעולם הצילות, נגיע לנקודת התבוננות האינסופית. אם אנחנו נחיה שם, אנחנו נגלה את האור אינסוף פה, וכשאנחנו נגלה את האור אינסוף פה, לא נצטרך איראני שיעורר אותנו משם. אני יודע שזה נשמע טוטלי, אבל אני עומד מאחורי הדברים שלי, כי לא אני אמרתי את זה, שמעתי את זה מגדולי הדור. ואם גדולי הדור מדברים ככה, אז מי אנחנו שאנחנו לא נקשיב להם? צאו מהסרט הפנאטי של לחזור בתשובה עכשיו, זה להניח תפילין ולרוץ למקווה ולא יודע כל מיני דברים כאלה. נכון, זה חשוב, ותכלס, זו הדרך הכי טובה לעשות את זה, ואתה מתקדם טילים, כמו שאומרים, שאתה עושה את כל אותם מהלכים האלה, אבל פה בפנים, אם אתה עושה תנועה חיצונית ואתה לא עושה תנועה פנימית ואתה עדיין מרגיש זר לזקנה, אתה מרגיש שזה לא שייך שהגבאי בבית כנסת עכשיו יישב וספר לך על תודות בית הכנסת, אתה מרגיש שזה לא רלוונטי? בסדר, אז אתה לא קלטת את הפואנטה. זאת הפואנטה. זה לא משנה כמה אנחנו שומרים או לא שומרים תורה מצוות, אנחנו צריכים להרגיש אחד את השני. ההתפתחות הרוחנית של הבן אדם נמדדת על פי הרגש הזולת. יש כזה ביטוי. פעם אחד התלמידים השיעורים בא אמר לי, אין כזאת מילה בעברית. תחפש במילון. זה לא בסדר, אין מילה כזאת בעברית. אני מרגיש את המילה הזאת. הרגש זה מילה שאני מרגיש, ויש אותה בעולם התורה, ודאי. אז יש מושג כזה שנקרא הרגש. אני צריך להרגיש אתכם, את מי שבא לשמוע את השיעור. אני צריך להרגיש את אשתי, צריך להרגיש את החברים שלי. אני צריך להרגיש את הבורא עולם כל הזמן. הוא מדבר אליי מבעד לנשמות. ואנחנו צריכים ליצור תקשורת בנשמות. ברגע שתקשורת בנשמות לא יהיה סופים, אנחנו נהיה מציאות של אינסוף, יהיה מציאות של אחדות, אהבת חינם, פשטות. אז לא נצטרך מישהו שיתיל לנו פצצה, שאחרי שהיא פצצה, אז נחפש אחדות. ומה יקרה שתהיה פה פצצה? נעזור אחד לשני, לאיש שמחה, לאיש עגבניות, לאיש קופסת שימורים, אין מים. תחשבו, זו מציאות היסטרית יכולה להיות פה. חס ושלום. והמצב לא פשוט, בכלל, לא ביטחונית ולא בשמיים, גדולי עולם מדברים על זה בצורה מפחידה. אבל מי אנחנו שנגיד? אנחנו אומרים פשטות, מה אני כן יכול לעשות בחיים? מעכשיו, לשים לב לברקסים, לשים לב למוזר, למנקה בעבודה, למנקה. אתם יודעים כמה רגשות יש למנקה? היא מושפלת באופן טבעי, היא הולכת בתחושת חוסר ביטחון קבוע, כבר שנים. שנים, 20 שנה זה מה שהיא עושה רק מנקה בחיים שלה, אין לה לא השכלה ולא לא כלום. מה אני יכול לתת לה? 5 דקות, מה נשמע, מה שתומך? איך הילד? איך בעלך? איך הוא מרגיש? איך היה החג? טוב, נהנתם ברוך השם, זהו, איזה אור יש בזה? וואו, שם נמצא הכל. שנזכה. נשמע את זה שיר בתימנית. מה? מה שאתה רוצה, אנחנו קצרים בזמן, אבל אנחנו נגלוש כמה דקות. אני שמעתי אותו בטלפון את השיר הזה, מאוד מרגש, אז...
שיר מהסיפור המרגש לשיר מרגש. מדהים.
אם נינה לא דלתן הדיבים דלתם ארום לא ננעלו אם ננעלו דלתן הדיבים דלתם ארום לא ננענו אל חי מרומום על קרובים כולם ברוחו ילום אם נילה לא דלתן אדיבים דלתם ארון לא ננעלו אם ננעלו דלתן אדיבים דלתם ארון לא ננעלו אל חי מרום אמר קרובים כולם ברוחו יעלו אל חי שאתה רואה את המציאות עקומה, שיודע שהכל טוב מלמעלה.
אנחנו חופשים את הדלתות הפתוחות לקראת יום כיפור, שערי דמעות לא ננעלו. אז רואי אהובי, יקירי, חברי ראי, חוזר מאומן.
אומן.
אומן, אומן. יש לו פינה קבועה, אנחנו נתאמץ לעמוד על הנקודה של הפינה הקבועה. גם כשלא היה, הוא היה. רואים שבוע שעבר הבאנו פה את אלירן, הוא קרא את המכתב. היה יפה מאוד, ברוך השם.
כן.
אז כמה מילים על הנקודה שבנפש, שקשורה לפרשת שבוע.
קודם כל נורא רגשתם אותי. גם אתה וגם אתה, זה פשוט דמעות של אושר. בנקודה הזו, נורא חשוב להגיד שבאמת נורא חשוב תמיד לשאול ולהתייעץ ולשלוח מיילים, כי את האמת בשביל זה אנחנו פה. יש הרבה מאוד בעיות שאנחנו נוכחנו לדעת ולנסות לטפל בהם, וממש בשביל זה אנחנו פה. אנחנו נורא אוהבים לעזור ולתת, אנחנו גם לומדים כדי לעזור ולתת ולא כדי ללמוד תורה ולהיות חכמים גדולים. באמת חזרתי מאומן וראיתי את לירן שבוע שעבר מקריא את מה שאני כתבתי, והפלא פלאים היה ש כאילו הצלחתי לצאת מעצמי וללמוד על מה שאני כתבתי ממנו, ואני קולט כאילו שאני מתרגש, אני כתבתי את זה אבל אני מתרגש ממש, וממש התקשרתי אליו ואמרתי לו תשמע אשריך, הוא אומר לי אני אוהב אותך, וגבריאל בא לקחת אותי ואומר לי מרגש לראות אותך. אז בדיוק על זה אנחנו מדברים. שבוע שעבר גזרנו כלל מאוד גדול, ואחרי הכלל הגדול הזה אני אספר לכם איזה סיפור קטן קטן, זמננו קצר. הכלל הגדול הזה אומר, בכלל בעולם הדתי ורצוי בכל העולמות, מי שרוחני יותר ומי שרוחני פחות, שאהבה היא לא סיבה לקשר. קשר. שלום. אהבה היא לא סיבה לקשר. קשר הוא בונה אהבה. הוא הסיבה לאהבה. אהבה אמיתית. לפעמים אנחנו פוגשים מישהו, אנחנו מתאהבים בו, ואנחנו אומרים, אוקיי, אז בוא נהיה איתו בקשר. אז אחרי שנה, שנתיים, פתאום אני מרגיש שכאילו אהבה פרחה לה. אז זהו. אז אם אין אהבה, אז בוא נסיים את הקשר. ובאמת עליתי לכאן לדבר היום בלב מאוד כבד, כי בדיוק בכניסה התקשר אליי מישהו שאני מטפל בו, בקשר איתו, ואומר לי שהוא מתגרש. וגם בן משפחה שלי אמר לי שזה זהו, זה לא הולך, קמו, עזבו, מפרקים הכל. אז זה יוצא כאילו שאני רואה שהם באים מתוך חסך לקשר, כדי למלא את החסכים שלהם, ואז הם אומרים, אוקיי, אני אוהב את עצמי איתו, או אני אוהב את עצמי איתה. והם לא באים מחיסרון, כי אמרנו שחיסרון, כולנו חסרים. אני רוצה להיות עם אשתי, אני רוצה בעל, אז אני מבינה, אני חסר. אני מבין את זה. אבל אין לי, זאת אומרת, זה לא חסך. חיסרון זה לא דבר שלילי, כי אני נע לעבר שלמות, ובתורה אמרנו ששלמות זה קודש. אז החיסרון שלי זה לא שלילי. אז הם לקחו אסתר אסתיר פניי לחסכים. הוא ישלים לי את החסך שלי. עכשיו, מה קורה שהבעל לא משלים לי את החסך שלי? מה קורה? ואני אומר לכם, זה בלב כבד אני אומר את זה. זה דברים שאנחנו רואים ואנחנו פשוט באים לבכות מהדברים האלה. היא באה מחסך, הוא משלים את החסך, אז יום אחד הוא חזר עם פרצוף כזה עקום הביתה, זהו, הוא לא משלים את החסך, אני לא אוהבת אותו. ואם אני לא אוהבת אותו, אז זהו, אני אגמור איתו. למה? כי היא לא מבינה שקשר בונה אהבה. אז אומרת, איך אפשר לבנות אהבה? אהבה באה לי לפני הקשר. זהו, היא הסיבה לקשר. ואם האהבה זה הסיבה לקשר, ונגמרה אהבה, אז אין קשר. אז זה הכלל הזה. עכשיו, גבריאל דיבר על תקשורת בין נשמות. אני רוצה רגע להלביש על הנשמות האלה גופים, ולראות איך אנחנו עושים את התנועה הזאת בנפש, שאני אוהב לומר, איך אנחנו אוהבים, איך באמת זה קורה. אז בדיוק לפני אומן התקשרה אליי אישה שאמרה שהיא עובדת מצטיינת בעבודה שלה, היא עובדת במשרד עורכי דין והיא עובדת גם בבית ספר, אבל כולם מתנכלים לה משום מה. אז זה יוצא שבעיות קשרים זה גם בבית, גם בעבודה, בכל מקום, זה לא משנה, קשר, גם כשגבריאל דיבר על קשר בין נשמות, נשמות זה כולנו, ממש כולנו, והבעיות הן בכל דבר. אז אנחנו הולכים להגיד היום כלל אחד מתוך 10 כללים, שברוך השם אחרי למידה גבוהה ואחרי התנסויות עם הרבה אנשים, הבנו שאלה כללים מאוד חשובים לדעת, וכל כלל כזה ממש זה תורה שלמה, זה פשוט צריך להתבונן בזה ולראות את זה, הייתי אומר לחבק ולאהוב את זה, באמת. אז הכלל הראשון, אסתר אסתיר פניי כאמור, לפי פרשת השבוע הזה, וילך, זה אם יש בעיה בקשר, בקשר בעבודה, בקשר בבית, אני צריך להגיד ולהבין שאני בהסתרה. בעל הסולם אמר, פקיחת עיניים, אז אני צריך גם להשיג את זה. כי מה ההבדל בין להבין משהו להשיג אותו? להשיג משהו זה ממש לתפוס, לאחוז בזה, ואז העולם נראה אחרת. ממש. כאילו פתאום כל המשפחה שלי נחמדה, כל העולם זורח, ממש. הבעל שם טוב, מספרים עליו שהוא היה מחבק קירות, היה מחבק עצים. שאלו אותו, מה העניין? מה זה הדבר הזה? אני רואה את החיים שבהם. הם חיים. וואו, אני מתאהב בעצים. אני זוכר שבט"ו בשבט הייתי הולך ברחוב, הייתי כזה אומר, ממש הרגשתי כאילו אני רוצה להגיד שלום לעצים, ולא הבנתי מה אני עושה. ממש לא הבנתי. הרגשתי כאילו אני אוהב אותם, אני פשוט מתאהב בהם. אז אני צריך להגיד, יש לי כרגע בעיה עם אשתי, אני מוריד את הראש ואני אומר, אני בהסתרה. אני בהסתרה. אני אוהב את אשתי, אני בהסתרה. זה לא יכול להיות עכשיו מה שקורה פה. זה לא בסדר. רבי נחמן כתב בתורה רשפי ב' דון כל אדם לכף זכות. בעל התניא כתב, הנשמה היא חלק אלוקה ממעל ממש. ובעל הסולם כתב כאמור, פקיחת עיניים. מה זה פקיחת עיניים? זה הנשמה כבר רואה. כבר הנשמה רואה הכל. זה לא האדם, זה כבר הנשמה רואה דרך הגוף את הכל, ואני מחובר לנשמה שלי, ויש לי פקיחת עיניים, וזה דבר מדהים. אני באהבה. אני באהבה גדולה. אז מאיפה אני נע? אני נע לעבר הטוב, הטוב שבבן אדם. עכשיו, בכל בן אדם יש טוב, רבי נחמן אומר. דון אדם לקף זכות. עכשיו, מזה אפשר לגזור משהו נורא חשוב. איך אני יכול לדון אדם לקף זכות, אם אני לא דן את עצמי? גם אני בן אדם. אני צריך לסלוח לעצמי. פשעתי, אביתי, מה שאנחנו אומרים, בסליחות, ותכף לפני בורא עולם. קודם כל, תסלח לעצמך. איך אני אסלח למישהו אחר? עכשיו, לקראת סיום, בשבוע הבא אנחנו באמת, יהיה לנו הרבה יותר זמן ונדבר על הרבה כללים, ברוך השם, ובאמת אני אבקש, בבית צופים בנו הרבה אנשים, אני יודע, באמת מוזמנים להתקשר ולשאול על כל הכללים, ואנחנו ננסה ללמד ולעזור. עכשיו, לקראת הסוף, אז איך אני רואה את הטוב? אני לוקח את אשתי ואני יוצא ואני פשוט מנסה, כמו שהוא אמר, להרגיש אותה, אבל אם אני יושב בים, אפשר להסתכל על הים ולהגיד לאשתי איזה יפה הטבע, איזה יפה הים, מה יפים השמיים. זה פשוט, באמת. ולחזור הביתה ולהסתכל על כל הדברים הקטנים, איך אשתי אומרת שלום ברחוב, כל הדברים הקטנים האלה, כמו שגבריאל אמר, זה אור, הדברים האלה זה אהבה, זה פשוט אהבה הדברים האלה, והסתר הסתיר פני, צריך להוציא את זה, צריך להוציא את כל ההסתרות האלה ופשוט לאהוב, פשוט לאהוב. גבריאל אמר לי לפני שבוע דבר נורא מדהים, שתבינו כאילו כמה אנחנו עובדים על זה נורא קשה, באמת, אמר לי דבר נורא מדהים, ואני לא אשכח את הדברים האלה שהוא אמר לי, ואלה הדברים, זה הכלל הזה. הוא אמר לי, תקשיב, יש לי בעיה עם הזה, ואתה ככה, ואתה ככה, ונכנסנו כמעט לריב. אני שתקתי, והוא כזה כאילו מנסה כאילו להתנגח. מה הוא אומר לי בסוף? אתה יודע, זה מאגואיזם. בחיים לא היה לי כזה ריב מתוק. הוא אומר לי, הוא אמר לי את הבעיה, והוא אמר לי גם בסוף את הפתרון של הבעיה. אני קולט מה בן אדם אמר לי, אמרתי לו, תקשיב, בחיים אף אחד לא דיבר אליי ככה. זה מדהים. תחשבו, זוג בבית רב, והבעל אומר אחרי הריב, את יודעת מה, אני לא בסדר, כי ככה וככה וככה. אני לא רוצה לריב, אני רוצה לפתור. אני רוצה לראות את האור שבך. אני רוצה לדון את עצמי ואותך לכף זכות לעולמי עולמים. אז באמת, שנזכה לזה, ושכל עם ישראל יזכה לזה, כי חבל, באמת חבל. כל הסתרות האלה, זה סתם, זה מניעות. ואנחנו צריכים פשוט לאהוב, כמו שגבריאל אמר, רק לאהוב. כי חוץ מאהבה, בעולם הזה אין שום דבר. תודה.
שכוח. נסיים בשתי מילים, יש לנו ממש עוד שתי דקות ויש פה קהל שמחכה להיכנס להופעה. אז יום כיפור, יום כיפור, כתוב שיום הכיפור מכפר מול בורא עולם, אבל לא מול אדם מחברו. חשוב מאוד שנבקש סליחה אחד מהשני. ותכלס, אנחנו לא סולחים לאף אחד אף פעם. אני אומר לו, סלחתי לו, אבל אם הוא יחזור על אותה טעות שהוא טעה, אני אגיד לו, הנה עוד פעם אתה חוזר לטעות. אז איך אנחנו באמת יכולים לסלוח אחד לשני? אני מקצר דרוש של רבע שעה לדקה. שאני מבין שאני לא מתמודד עם אסף ורואי, ואין לי מה לקרוס עליהם, כי הוא גם בורא עולם, והוא גם בורא עולם, הוא רק מחופש פה בתלבושת הזאת, והוא בא ללמד אותי משהו, ואם אני כעסתי עליו, זה היה לטובתי. כתוב שבן אדם שמעליבים אותו, האלבון, הוא ממש כמו להלבין פנים, זה ממש כמו להרוג בן אדם. אם אתה מלבין פנים של בן אדם ברבים, אתה ממש הורג אותו. למה? כי באותו רגע ממש אדם יורד לו, נהיה לבן. אבל יותר מזה, הוא כרגע כל כך נעלב, הוא כל כך, הנשמה שלו מצטמקת לדבר כזה קטן, שזה כמו למות. ואני אספר לכם סיפור על עצמי ובזה נסיים. לפני 3 שנים הייתי בדרך לירושלים ליום כיפור, אנחנו עושים ברב שלנו להיות בכותל איתו. ברוך השם, הגעתי למקווה, טובל במקווה, יש לי קעקוע כזה גדול בגב. אני בא לטבול במקווה ואני טובל שם כל יום, ויש ביום כיפור מגיעים כל עם ישראל, מגיע איזה אחד שלא נראה לי שהוא טוב על המקווה בכלל, פעם בשנה הוא עושה וברוך השם. והוא, מה יש לו להגיד לי? אמר לי, תגיד, מכניסים לפה גויים למקווה? כן, נדבר אתכם על 3 שעות לפני יום כיפור. היום אני מבין שהייתי באותו רגע צריך לסלוח לו. לקח לי כמה שעות טובות, אם לא יום שלם, להבין שזה היה בורא עולם. אז זה הסוד. בורא עולם, מיתק מעלי דינים, באותו רגע במקווים, עשרות גברים, קרא לי גוי, בייש אותי ליד כולם, התביישתי מאוד. לא עניתי לו, ברוך השם. זה דבר יפה, אבל לא הזכות פה, אלא הדבר שהוא פשוט הציל אותי. אם הייתה עליי גזרה של מוות, ועם השנה הקרובה הייתי צריך אז אחריה לקבל איזה מכה קשה, כלכלית, רפואית וכו', בדיבור הקטן הזה במקווה לפני יום כיפור, הוא פשוט מירק אותי, ניקה אותי ככה עם הסקוטש ברייט, טוב, 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 טוב. אז מה הוא עשה לי, טוב או רע? טוב, ודאי שטוב. הוא הציל אותי ממוות או שהוא גרם לי מוות? הוא הציל אותי ממוות. אז אני צריך לאהוב אותו. תחשבו, זה דבר גדול, זה לאהוב את כל מי שפוגע בנו, שכל אלבון זה פשוט דרך להתחבר לאור אין סוף. אז אם אנחנו נראה שכל החברים שלנו, כל מי שפגע בנו, כל מי שאנחנו בצ'ילבה או ברוגז וכל הדברים האלה שהם היו לטובתנו, הם בסך הכל התגשמות של בורא עולם שבא לעורר אותנו, אז אנחנו יכולים לסלוח להם. אם אני לא מתקשר בין אנשים אלא רק לאור שבתוכו, אני מבין שזה לטובתי. שנזכה להגיע ליום כיפור,
אמן.
באהבת חברים אמיתית,
אמן.
באהבת הבריות, אמן. בסליחה ומכילה בינינו קודם כל, ומול צור כל עולמים, שבעזרת השם תהיה לנו שנת ברכה והצלחה, וכל הגזרות שבאמת יש קשות, שפשוט התבוגגו כאילו לא היו, ותהיה לנו שנה טובה, מתוקה, חתימה טובה לחיים טובים ושלום.
אמן.
ברוכים תהיו, שבת שלום, שבת תשובה, חתימה טובה.